השיעור היום מוקדש לילוי נשמת דומיניק רות שמחה בלונדר ממשפחת לוי, שנהרגה בתאונת דרכים כשהייתה רק בת 34. דומיניק עלתה לארץ מצרפת מתוך תחושה של שליחות וציונות, אהבת הארץ ואדם. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד-ה במסכת סוטה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים בשורה הראשונה בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 16.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול עם עוד מדרשים לגבי המרגלים. בחלק השני נחזור לנושא המרכזי של הדפים האחרונים ונמשיך את הברייתא הארוכה לגבי חציית הירדן והכניסה לארץ. ובחלק השלישי נראה נושא אגבי לגבי חטא עוזה כשהוא תפס את הארון. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, אנחנו ממשיכים עם המרגלים ונראה לגביהם היום עוד תשעה מדרשים. המדרש הראשון כתוב וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום וילכו ויבואו אל משה. עכשיו למה צריך את הפסוק וילכו? הרי כתוב שהם חזרו, צריך להיות כתוב ויבואו אל משה. אלה שדורשים שהמילה וילכו כאן מתייחסת להליכה שלהם הראשונה, ויש כאן היקש בין וילכו לבין ויבואו, ומכאן לומדים שכמו שכשהם באו הם באו בעצה רעה, גם כשהם הלכו כבר אז לפני 40 יום הם הלכו בעצה רעה. זה המדרש הראשון. המדרש השני, בהתחלה המרגלים מרים את הפירות ורק אז הם אומרים אפס כי אז העם. למה הם אומרים את זה? אומרת הגמרא, כי בכל לשון הרע כדאי שתתחיל קודם עם קצת שבח אמיתי, אחרת אף אחד לא יקשיב לך. ומדרש שלישי, ויעש כלב את העם אל משה. מה זה אל משה? הוא ראה שכשיהושע ניסה לדבר כולם השתיקו אותו, אז הוא השתמש בתכסיס. הוא אמר, מה זה הדבר היחיד שבן אמרם עשה לנו? עכשיו כשכולם שמעו את זה היו בטוחים שהוא הולך להגיד דברים רעים, אז כולם הקשיבו לו, ואז הוא אמר דברים טובים, הוציא אותנו ממצרים, הוריד לנו את המן, אנחנו צריכים להאמין לו ולהיכנס אחריו גם לארץ ישראל, אפילו אם יאמר לנו משהו כמו תעשו סולמות ותעלו לשמיים, אפילו על זה אנחנו צריכים לסמוך עליו. ומדרש רביעי, המרגלים אומרים שהם לא יוכלו להיכנס לארץ כי חזק הוא ממנו, והגמרא דורשת לא ממנו אלא ממנו. No, כלומר, מהשם. כלומר, כביכול, אפילו להשם אין את היכולת להוציא משם את שיבת האומות ולהכניס אותנו לארץ. ומדרש חמישי, המרגלים אומרים, ארץ אוכלת יושביה, כי באמת כשהם היו שם, הם ראו הרבה הלוויות של אנשים חשובים, או לפי דעה אחרת של איוב, והם חשבו שזה מראה שזה ארץ אוכלת יושביה, אבל האמת היא שהשם עשה את זה בכוונה, מתוך כוונה טובה שהכנענים יהיו עסוקים בהלוויות, ולא ישימו לב למרגלים. ומדרש שישי, ונהי בינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם. על זה אומר רב משאר שהם היו שקרנים, הרי הם יודעים מה אנשים חשבו עליהם, אבל הגמרא דוחה את זה, דווקא הם ידעו, כי כשהם התחבאו בעצים בשביל שלא ישימו לב אליהם, הם שמעו את הכנעניים הענקים אומרים, ראינו חגבים שנראים כמו בני אדם בעצים. ומדרש שביעי, ויתנו את קולם ויבכו, כל העם בוכה, וזה היה בתשעה באב, ואומר הקדוש ברוך הוא, הם בכו בכייה של חינם, אני אקבע להם ביום הזה בכייה לדורות. ומדרש שמיני, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, כלומר את יהושע וכלב, ואז פתאום, וכבוד השם נראה באוהל מועד. עכשיו הגמרא דורשת שזה כאילו כתוב, לרגום אותם באבנים, וכבוד השם. כלומר, רצו לרגום לא רק אותם, אלא גם את כבוד השם, כי על ידי זה שהם יצאו נגד יהושע וכלב, הם בעצם יצאו גם נגד כבוד השם, כך לפי המהר"ל. ומדרש תשיעי ואחרון, כתוב וימותו במגפה, במקום במגפה, ומכאן דורשת הגמרא שזה היה איזושהי מגפה ידועה, כלומר הם מתו לא סתם במיטה, אלא במיטה משונה. איזה מיטה משונה? רב שילה אומר שהלשון שלהם השתרבבה החוצה ונכנסה לטבור ועברו תולעים מצד לצד, רב נחמן בר יצחק אומר שהם מתו מאסכרה, שזה מחלה שבסוף חוסמת את הגרון ומתים מחניקה. עד כאן החלק הראשון לגבי המרגלים. הגענו לרבע התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מחזיר אותנו לנושא הכללי של הדפים האחרונים, וזה לגבי כניסת בני ישראל לארץ. צריכנו לראות בלמד ג' עמוד ב' ברייתא מאוד ארוכה, אנחנו עכשיו ממשיכים את אותה ברייתא, ואת החלק הזה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי מעבר הכהנים עצמם, כלומר למדנו בדפים האחרונים שהכהנים שמחזיקים את הארון שמו את הרגליים במים, המים נעצרו, עם ישראל עבר, ועכשיו מה לגבי אותם כהנים? זאת אומרת הברייתא שהכהנים לא חצו את הירדן יחד עם כל עם ישראל, אלא הם הלכו צעד אחד אחורה, כלומר חזרה ליבשה, בצד המזרח אחי של הירדן, והמים חזרו לזרום, אבל עכשיו יש להם בעיה, איך הם יחצו את הירדן? אומרת הברייתא, ארון נושא את נוסף, כלומר ארון ריחף, הם החזיקו בו, וארון עבר את הירדן, וגם את כל המחנה של עם ישראל, עד שהם הגיעו לתחילת מחנה עם ישראל. עד כאן הסעיף הראשון, ועכשיו בשביל הסעיף השני, אנחנו עושים כאן דילוג מ-10 שורות לפני סוף עמוד א', ועד השליש העליון של עמוד ב', אנחנו נחזור לקטע שדלגנו עליו בחלק השלישי של השיעור. אז הסעיף השני לגבי הכניסה לארץ זה אבנים. כמו שכבר הזכרנו אתמול, היו אבנים שהם לקחו מהירדן. עכשיו נפרט יותר לגבי אותם אבנים, ונחלק את זה לשני שלבים. בשלב הראשון נפרט בדיוק כמה קבוצות של אבנים היו. אז אומרת הברייתא שבסך הכל היו 3 קבוצות של 12 אבנים. מה 3 הקבוצות? אז 2 קבוצות מפורשות בפסוקים, הברייתא מחדשת עוד אחד. הקבוצה הראשונה זה שלקחו 12 אבנים מהירדן, והעמידו אותם במקום שבו הכהנים עמדו במים. זה היה בשביל לזכור את הנס של מעבר הירדן. זאת קבוצה ראשונה. קבוצה שנייה לקחו עוד 12 אבנים, ואותם סחבו מהירדן אל הר עיבל, ושם בנו מזבח, ושם גם כתבו את התורה על האבנים, כמו שעוד מעט נפרט, ואז פירקו אותם עוד באותו יום, והלכו איתם חזרה עד הגלגל, שם הם ישנו באותו לילה, העמידו את האבנים שם, ושם האבנים נשארו. זאת קבוצה שנייה. אגב, בסוגריים, בירושלמי יש דעה שזה לא אותם אבנים של המזבח, כלומר, בעצם הייתה כאן עוד קבוצה של אבנים. בכל אופן, שתי הקבוצות האלו מפורשות בפסוקים. מה שהברייתא מוסיפה זה שיש עוד קבוצה של אבנים שהיו עוד לפני כן בארץ מואב, ששם משה רבנו הקים 12 אבנים, וגם עליהם הוא כתב את התורה, כמו על האבנים של הר עיבל שבסוף העבירו לגלגל. ואיך לומדים את זה? כי כתוב בתחילת ספר דברים, בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת, ולגבי אבנים כתוב, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת, באר היטב. אז מזה שבשניהם כתוב באר, לומדים שגם משה רבנו לא רק ביאר בעל פה, אלא כתב את התורה על האבנים. זה לשלוש קבוצות האבנים, זה שלב ראשון לגבי האבנים. שלב שני, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', לגבי אותם אבנים שהביאו להר עיבל ואחרי זה לגלגל, כתוב בדברים כ"ז שסדו אותם בסיד, וגם שכתבו להם את התורה. והשאלה היא, מה הסדר של אותם שתי פעולות? כלומר, אם קודם סודים בסיד ואז כותבים את התורה, או קודם כתבו להם את התורה ואז סדו בסיד. אז לגבי זה יש מחלוקת. לפי רבי שמעון, הכתיבה הייתה מעל הסיד. לפי רבי יהודה, הסיד היה מעל הכתיבה. עוד פעם, לפי רבי שמעון, הכתיבה הייתה מעל הסיד, כלומר, קודם סדו ואז כתבו. לפי רבי יהודה, קודם כתבו ואז סדו בסיד. זאת המחלוקת לגבי הסיד והכתיבה, ולפני שניכנס לפירוט של כל אחת מהדעות, קודם כל נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת, לפי שתי הדעות, המטרה של כתיבת התורה על האבנים, בין השאר, הייתה גם בשביל האומות. כלומר, שהאומות יוכלו לקרוא את זה, כמו שכתוב באר היטב, ודורשים בדף הבא שזה ב-70 לשון, ואנחנו מצפים האומות לקרוא מה כתוב, וללמוד איך להתנהג, והגמרא אומרת שמזה שהם יכלו ללמוד ולא למדו, על זה נחתם דינם. זאת הערה אחת. הערה שנייה, עולה בין השורות של הברייתא, שחוץ מהמחלוקת לגבי האם הכתיבה היא מעל הסיד או מתחת לסיד, יש כאן עוד מחלוקת לגבי היחס לאומות העולם. האם אנחנו מאפשרים להם להיות גרי תושב, כלומר לקבל על עצמם 7 מצוות בני נוח, או שלא? לפי רבי שמעון כן, לפי רבי יהודה לא. עוד פעם, לפי רבי שמעון כן, לפי רבי יהודה לא. ויש מחלוקת בין רמב"ם לרש"י לגבי איזה אומות מדובר כאן. לפי רש"י, הכוונה כאן גם ל7 עמי כנען שגרו בארץ ישראל, שגם הם, אם הם רוצים להיות גרי תושב ולקבל 7 מצוות בני נוח, מקבלים אותם. לעומת זאת, לפי רש"י, אותם אי אפשר לקבל. לגביהם כתוב, לא תחיה כל נשמה. וכל המחלוקת כאן זה לגבי אנשים, אותם 7 אומות שיצאו לחוץ לארץ לפני שעם ישראל הגיע, ואז הם רוצים לחזור פנימה, האם להם מאפשרים לחזור או שלא. אז שוב, שתי הערות שאמרנו. הערה אחת, לפי כולם, צריך שהאומות יוכלו ללמוד ממה שכתוב שם. הערה שנייה זה שיש כאן עוד מחלוקת, שלפי רבי שמעון אפשר לאפשר לאומות להיות גרי תושב, לפי רבי יהודה לא. עד כאן באופן כללי, עכשיו נפרט קצת יותר. אז נתחיל עם רבי שמעון. רבי שמעון כאמור אומר שקודם כל סדו בסיד, ואז כתבו, ולגבי זה נאמר 3 דברים. דבר אחד, לפי השיטה שלו, זה מאוד מובן שמצפים מהגויים לבוא ללמוד, כי הם יכולים לראות את מה שכתוב, כי הרי קודם סדו, ורק אז כתבו, זה דבר אחד. דבר שני, בנוסף לכתיבת כל הספר תורה, הם גם הבליטו או שכתבו עוד פעם את הפסוק הבא, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תואבותם. הפסוק הזה זה פסוק בדברים כ', פסוק י"ח, וזה מובא אחרי 2 פסוקים שם כתוב, לא תחיה כל נשמה, כי אחרם תחרים הם. עכשיו, למה מדגישים דווקא את הפסוק הזה שלמען אשר לא ילמדו אתכם? בשביל לומר לאומות, אל תדאגו. כל המטרה שאנחנו הורגים את כל האומות, בשביל שלא נלמד ממכם. אבל אם אתם מתנהגים בסדר, אם אתם מקבלים עליכם את 7 מצוות בני נוח, אז אנחנו יכולים לקבל אתכם. זה כאמור שיטת רבי שמעון, שהם יכולים להיות גרי תושב. כאמור, יש מחלוקת בין רש"י לרמב"ם לגבי מי מדובר. זה דבר שני. דבר שלישי לגבי רבי שמעון, לגבי מה שהוא אמר שכותבים את הכתב מעל הסיד, הוא מביא לזה רמז מפסוק בישעיהו למד ג' והיו עמים משרפות סיד, כלומר למה העמים ישרפו, כלומר יענשו, על עסקי הסיד, כלומר היו צריכים לקרוא את מה שכתוב על הסיד והם לא קראו ולכן הם נענשו. עד כאן לגבי שיטת רבי שמעון. השיטה השנייה זה כאמור רבי יהודה, שהוא אומר שקודם כתבו ומעל זה סדו בסיד, וגם לגביו נאמר 3 דברים. דבר אחד, לפי רבי יהודה, איך אנחנו מצפים מהגויים לבוא ולקרוא? הרי כתבו ואז הסתירו את זה עם הסיד, הם לא יכולים לקרוא. אומרת הגמרא, הסופרים של הגויים באו עוד באותו יום, או שהם באו אחרי זה לגלגל, קילפו את הסיד וראו מה כתוב, העתיקו את זה למגילות ושלחו לכל העמים, ולכן יש ציפייה שכולם ילמדו, ובכל זאת כאמור הם לא למדו, ועל זה הם נענשו. זה דבר אחד. דבר שני, לפי רבי רב יהודה לא הוסיפו את אותו פסוק שכאמור לפי רבי שמעון הוסיפו למען אשר לא ילמדו אתכם וכולי, כי כאמור לדעתו לא מקבלים אותם גם אם הם רוצים לקבל על עצמה שבע מצוות בני נוח, לכן אין מה להוסיף את הפסוק הזה. ודבר שלישי, לגבי הפסוק בישעיהו והיו עמים משרפות סיד, שכאמור רבי שמעון הסביר שהם יענשו על עסקי הסיד, כלומר שהם לא קיבלו את מה שכתוב על הסיד, איך רבי יהודה הסביר את הפסוק הזה? הרי לדעתו הכתוב הוא מתחת לסיד, לכן פחות מסתבר להסביר את הפסוק כמו רבי שמעון על עסקי הסיד, לכן הוא מפרש שזה בא ללמד שכמו שלסיד מה שעושים איתו זה שורפים אותו, גם לגויים אין להם תקנה אלא שריפה, כי כאמור לפי רב יהודה לא מקבלים את הגויים גם אם הם רוצים להיות גרי תושב, אלא ולא תחיה כל נשמה. עד כאן תיאור המחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה. ולסיום החלק הזה הגמרא מביאה עוד ברייתא, ששם דורשים פסוק מהפרשייה של אשת יפת תואר ושבית השביו לרבות כנענים שבחוץ לארץ, כלומר שאפשר לקבל אותם אם הם חוזרים בתשובה. אומרת הגמרא, זה לשיטת רבי שמעון, כלומר שאפשר לקבל אותם. ונעיר בסוגריים שלכאורה מכאן משמע כשיטת רשי, שאת מי אפשר לקבל? רק הכנענים שמחול ולא מארץ, כלומר בניגוד לרמב״ם. ותראו ברמב״ם בנושא הכלים שלו איך שמסבירים את זה. עד כאן מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון לגבי הסיד והכתב ולגבי אם מקבלים את הגויים או לא. בזה הגענו לשורה הראשונה בלמדוו עמוד א', ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה כאמור הקטע שעליו דילגנו לגבי עוזה שתפס בארון הברית. זה נמצא 10 שורות לפני סוף עמוד א'. זה מובא כאן אגב זה שהזכרנו מקודם שהארון נשא את נושאיו, כלומר הכהנים החזיקו בארון וריחפו מעל הירדן ומעל כל המחנה, אז אגב זה מדברים על הארון כשעוזה תפס אותו בשביל שלא ייפול על הקרקע. עכשיו קודם כל לפני שנראה את הדיון בגמרא נזכיר מה הסיפור. בתחילת ספר שמואל א' הפלישתים שובים את הארון, הארון עושה להם שם צרות, אז הם מחליטים לשלוח אותו חזרה לעם ישראל. הארון מגיע לבית שמש, בית שמש רואים אותו וקצת אדישים מדי ולכן הם נענשים על ידי זה, אז הם שולחים אותו לקירת יערים והוא מופקד אצל בית אבינדב. אחר כך בשמואל ב' בפרק ו' דוד המלך מחליט להעלות את הארון לעיר דוד. בדרך הארון כביכול כמעט נופל ועוזה תופס אותו ומת. דוד מאוד מצטער על זה, אז הוא מחליט להפסיק את העלה לירושלים ושולחים את הארון לבית עובד אדום הגיטי. שם הוא מתברך מזה, אז דוד מבין שהארון הוא לאו דווקא מסוכן ולכן הוא מחדש שוב את העלה לירושלים. מעלים אותו בתהלוכה מאוד חגיגית שבה מקריבים הרבה קורבנות. בנות. אגב, בסיום הסיפור, מיכל מזלזלת בדוד בצורה שבה הוא רקד לפני אהרון, והיא נענשת על זה. זה הסיפור באופן כללי. עכשיו את הדיון בגמרא נחלק לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה כשמעלים את אהרון לעיר דוד בהתחלה, לגבי עוזה שתופס את אהרון ומת, ולגבי זה נאמר חמישה דברים. דבר אחד, לכן כל זה הובא כאן, עוזה חשב שאהרון ייפול ולכן הוא תפס אותו, והוא טעה בזה שהרי ראינו שכשנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, אהרון נשא את נושא ואת הכהנים ועיף אותם מעל הירדן, אז קל וחומר שהוא יכול לשאת את עצמו והוא לא צריך שעוזה יתפוס אותו. זה דבר אחד. דבר שני, כתוב ויקהו שם האלוקים על השל וימות. מה זה על השל? יש שני פירושים. פירוש אחד זה מלשון בשלו, שזה בשגגה, כלומר השם היכה אותו על השגגה שהוא עשה. פירוש שני, השל זה כמו שלשול, כלומר שעוזה עשה את צרכיו בפני אהרון. עכשיו בסוגריים נעיר, אפשר להבין את זה אולי כפשוטו, אבל זה לא כל כך מסתדר, כי אז דוד לא היה כל כך מצטער על זה, לכאורה מגיע לו, ואפשר גם להבין את זה שזה לא כפשוטו שהוא עשה את צרכיו, אבל הוא הביע זלזול באהרון בזה שהוא תפס אותו, וזה כביכול כאילו שהוא עשה את צרכיו בפניו, ועל זה הוא נענש על אותו זלזול. בהמשך נראה שהגמרא גם מייחסת לדוד סוג של זלזול באהרון. בכל אופן, עד כאן הדבר השני לגבי עוזה. הדבר השלישי, וימות שם עם ארון האלוקים. מה זה אומר עם ארון האלוקים? זה בא ללמד שכמו שארון הוא נצחי, אז גם עוזה אומנם מת בעולם הזה, אבל זכה לעולם הבא. ודבר רביעי, כתוב שם ואיחר לדוד. מה זה ואיחר? אז כאן זה לא כמו כשכתוב על השם בתנך ואיחר אף השם, ששם הכוונה היא לכעס, כי כאן לא כתוב אף, אלא רק ואיחר, אלא כאן הכוונה היא שמרוב צער נעשו פניו של דוד שחורות כמו חררה, כלומר כמו משהו שאפו אותו יותר מדי. ודבר חמישי ואחרון לגבי עוזה, אנחנו נדלג בשביל זה ברך השליש העליון של עמוד ב', וזה לגבי המקום שבו זה קרה לעוזה. בשמואל כתוב ויבואו עד גורן נכון, לעומת זאת בדברי הימים כתוב ויבואו עד גורן קידון. אז תחליט, זה גורן נכון או גורן קידון? אומר רב יוחנן, בתחילה זה היה כמו קידון, כלומר כלי נשק, כי זה הרג את עוזה, אבל בסוף זה היה גורן נכון, כי זה ברך את ביתו של עובד, נכון מלשון שזה הכין את ביתו, כלומר ברך את ביתו, כלומר השם של המקום תלוי בפעולה שאותו הוא פעל. בכל אופן, עד כאן הסעיף הראשון לגבי עוזה. ראינו חמישה דברים. בשביל הסעיף השני נחזור חזרה שוב לעמוד א', חמש שורות מלמטה, וזה למה דוד נענש. כלומר, נכון, עוזה הוא זה שחטא, אבל זה קרה במשמרת של דוד. מה דוד עשה שדומה לחטא של עוזה שמגיע לו כזה דבר? אז הגמרא מייחסת לדוד סוג של זלזול בארון, וממילא כמו שהוא זלזל, אז אותה אווירה כנראה חלחלה גם למטה, וגרמה גם לעוזה לזלזל. במה דוד זלזל? דבר אחד, שהוא קרא לתורה זמירות, כמו שכתוב בתהילים קוף יוטט, זמירות היו לחוקיך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דברי תורה שכתוב בהן, התעיף עיניך בו ועינינו, אתה קורא אותן זמירות, זה היה הטעות הראשונה של דוד, וזה גרם לטעות שנייה, וזה שהשם הכשיל אותו בטעות שכל ילד יודע, וזה איך נושאים את הארון, הרי בני קהת נשאו את הארון לא בעגלה, אלא בכתף יישאו, ואילו דוד אלא את הארון בעגלה, שגם זה מראה על סוג של זלזול לכאורה. עד כאן הסעיף השני. עכשיו בסעיף השלישי אנחנו חוזרים הרבה אחורה בסיפור, לשמואל א', כשהארון נשבע על ידי פלישתים, ואז מחזירים אותו, והוא מגיע לבית שמש, ואז כתוב, ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם, ולגבי זה נאמר שני דברים, דבר אחד, מה היה החטא של אנשי בית שמש? אז החטא שלהם זה חטא האדישות, שזה בעצם ההתחלה של אותו זלזול בארון, ובמה אנחנו רואים שהם היו אדישים? אז הסבר אחד, שהם ראו שארון מגיע, הם השתחוו אמנם, אבל עשו זה תוך כדי שהם עדיין קוצרים בשדה, כלומר לא יצאו מגדרם. הסבר שני, זה אפילו עוד יותר חמור, לא רק שהם היו אדישים, הם אפילו זלזלו באופן פעיל, הם אמרו לארון כביכול, מי יצבן אותך שנתת לעצמך להישבות לפלישתים, ומי פייס אותך שפתאום חזרת, כי הרי הארון חזר בלי אנשים, אלא ישר על העגלה, ועל הזלזול הזה הם נהנשו, זה לגבי החטא. עכשיו, כמה באמת הם נהנשו? אז כתוב שם, ויח בעם 70 איש ו-50 אלף איש. עכשיו, תחליט, 70 או 50 אלף, אז יש כאן שני הסברים דומים אבל הפוכים. הסבר אחד, באמת נהנשו רק 70 אנשים, אבל 70 אנשים מאוד חשובים, שכל אחד מהם היה שקול כנגד 50 אלף. הסבר שני, בדיוק להפך, 50 אלף נהרגו, אבל כל אחד מהם היה שקול כנגד 70 אנשי הסנהדרין. עד כאן הסעיף השלישי לגבי אנשי בית שמש. עכשיו סעיף רביעי ואחרון, אנחנו עכשיו בשורה השישית בעמוד ב', ואנחנו חוזרים שוב לסוף הסיפור, אחרי שארון היה אצל עובד הגיטי, והוא התברך מזה, דוד מעלה אותו לירושלים עוד פעם, והפעם ממש לא מזלזלים, עושים תהלוכה מאוד מאוד חגיגית, ומקריבים הרבה קורבנות, וכמה קורבנות לכאורה יש הבדל בין שמואל לבין דברי הימים. בשמואל כתוב שבכל שישה צעדים, והיזבח שור ומרי. מה זה בדיוק מרי? יש כל מיני פירושים, או שזה איל, או שזה סוג אחר של בקר, או שזה שור רק יותר מפותם. באופן זבחו כל שישה צעדים, שור ומרי. לעומת זאת בדברי הימים לא מוזכרים השישה צעדים, אבל כן כתוב, והיזבחו שבעה פרים ושבעה אילים. איך זה מסתדר? אז כאן יש שני הסברים שמשלבים את שני הפסוקים ביחד. רב פאפו אומר שבכל פסיעה ופסיעה הביאו שור ומרי, ובכל שש פסיעות הביאו שבעה פרים ושבעה אילים. רב חיסטה אומר זה מוגזם, זה כמות עצומה של קורבנות, אתה תמלא את כל ארץ ישראל מזבחות בשביל זה. לכן אומר רב חיסטה, על כל שישה צעדים הביאו שור ומרי, כמו שכתוב במפורש בשמואל ב', ועל כל 36 צעדים, כלומר שישה סטים של שישה, אז הביאו שבעה פרים ושבעה אלים. זה לגבי מספר הקורבנות, ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי הסיפור של ארון הברית. בזה הגענו בערך לשליש העליון של עמוד ב', בזה סיימנו את החלק השלישי, את ההמשך ראינו בחלק השני, אז בזה נעצור, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק במרגלים, ולגבי זה ראינו תשעה מדרשים. מדרש אחד שגם כשמלכו הם הלכו בעצה רעה, מדרש שנים קודם התחילו בדברים אמיתיים לגבי הפירות, ורק אז התחילו להוציא לשון הרע. מדרש שלישי זה הטריק של כלב שהוא גרם להם לחשוב שהוא הולך לומר דברים רעים, וכך הם הקשיבו לו. מדרש רביעי, כי חזק הוא ממנו, דורשים ממנו, כביכול עמי כנען חזקים מהשם. מדרש חמישי, ארץ אוכלת יושבי, השם ארגן בכוונה הלוויות בשביל שלא ישימו לב למרגלים, אבל הם פירשו את זה כדבר רע. ומדרש שישי, ונהי בינינו כחגבים, הגמרא אומרת שהם שמעו את עמי כנען אומרים שהם ראו חגבים שנראים כמו בני אדם בעצים. ומדרש שביעי, ויתנו את קולם ויבכו, זה היה בתשעה באב, והשם קבע להם אז בכייה לדורות. ומדרש שמיני, לרגום אותם באבנים וכבוד השם, כביכול רצו גם לרגום את כבוד השם. ומדרש תשיעי, וימותו במגפה, הם מתו במיטה משונה, או שהלשון השתרבבה אל הטבור, או שהם מתו באסכרה, זה היה בחלק הראשון. החלק השני ממשיך את הנושא של כניסת בני ישראל לארץ ישראל, הברייתא הארוכה שהתחלנו בדף למד ג' עמוד ב', וראינו כאן שני סעיפים. הסעיף הראשון זה הכהנים עצמם שעמדו בתוך המים בשביל לעצור את הירדן, איך הם עברו? כי אחרי שעם ישראל עבר, אז הם הלכו אחורה חזרה לצד המזרחי והמים חזרו לזרום. אומרת הגמרא, הם החזיקו בארון וריחפו איתו מעל הירדן ומעל כל המחנה. אגב, זה ראינו גם את החלק השלישי לגבי עוזה, עוד רגע נפרט לגבי זה. בחלק השני דיברנו על האבנים, ולגבי זה ראינו שני שלבים. שלב ראשון ראינו שהיו שלוש קבוצות של אבנים, קבוצה אחת שהשאירו בירדן איפה שהכהנים עמדו, קבוצה שנייה הביאו אותם להר עיבל, כתבו על זה את התורה, עשו מזבח, והביאו אותם אחרי זה גם לגלגל עוד באותו יום, וקבוצה שלישית, עוד לפני זה, משה רבנו הקים בארץ מואב, לומדים את זה בגזרה שווה, מי הועיל משה באר את התורה הזאת, ומי וכתבת על האבנים וכו' באר היטב. זה היה שלב ראשון. שלב שני, לגבי כתיבת התורה על האבנים, ראינו מחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה, שלפי רבי שמעון קודם סדו ואז כתבו, ולפי רבי יהודה קודם כתבו ואז סדו, וזה הוביל למחלוקת נוספת ביניהם, וזה שלפי רבי לשימון קל מאוד לגויים לקרות מה שכתוב שם, לפי רבי יהודה קצת יותר קשה, אבל עדיין הם קרו, לכן לפי שניהם יש ציפייה מהגויים לא לעבוד עבודה זרה, ולהתנהג לפי שבע מצוות בני נוח, וכיוון שהם לא עשו את זה הם נענשו, אבל יש מחלוקת בכל זאת בין רבי שימון לרבי יהודה לגבי הגויים, וזה שלפי רבי שימון גם משבע אומות, מי שרוצה לקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, מקבלים אותו, ואילו לפי רבי יהודה לא, לכן לפי רבי שימון הוסיפו בפסוקים שכתבו על האבנים גם את הפסוק למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם, בשביל להדגיש לגויים זה רק שאתם עושים תועבות, אבל אם לא, אם אתם מקבלים שבע מצוות בני נוח, אפשר לקבל אתכם. לעומת זאת לפי רבי יהודה לא שמו את הפסוק הזה, וראינו מחלוקת בין רשי לרמב״ם לגבי מי מדובר. לפי הרמב״ם גם כאלה שגרו בתוך ארץ ישראל, לפי רשי רק כאלה שהם משבע אומות, אבל יצאו מארץ ישראל ורצו לחזור. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על עוזה שתפס את אהרון, זה היה אגב זה שראינו שאהרון עושה את נוסף, לגבי זה חילקנו את זה לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון החטא של עוזה, וזה שהוא לא ידע שאהרון עושה את נוסף, וממילא קל וחומר שיישא את עצמו, זה היה צריך לא לגעת. דבר שני, השם יקר אותו על השל, שזה או לשון שגגה, או לשון שהוא עשה את צרכיו בפני אהרון, כלומר זלזל בו. דבר שלישי, וימות שם עם אהרון האלוקים, מכאן שהוא זכה לעולם הבא. דבר רביעי, ואיחר לדוד, שהוא הצטער כל כך שפניו הושחרו כחררה. דבר חמישי, איפה זה קרה? בגורן נכון בשמואל, או בגורן קידון בדברי הימים? אז אומר רבי יוחנן, בתחילה קידון ובסוף נכון. זה הסעיף הראשון לגבי עוזה. הסעיף השני זה למה דוד נענה שזה קרה במשמרת שלו, כי גם הוא קצת זלזל כביכול, כי הוא קרא לדברי תורה זמירות, ובסוף הוא טעה בדבר שעוד יותר מזלזל ומפורש בתורה, בכתף יישאו, והוא במקום שיישאו בכתף, אלא את אהרון בעגלה. וסעיף שלישי, למה אנשי בית שמש נענשו כשאהרון הגיע אליהם? כי הם זלזלו, או כי הם השתחוו תוך כדי שהם עדיין קצרו, או אפילו שהם אמרו דברים לא יפה לאהרון, ואז באמת השם יקע אותם, או 70 אנשים שכל אחד שקול כנגד 50,000, או להפך. זה היה הסעיף השלישי. והסעיף הרביעי והאחרון, יש לכאורה סתירה כמה קורבנות הביאו כשהביאו בסוף את אהרון לירושלים, בין שמואל לבין דברי הימים. לכן יש שני הסברים. רב פאפ אומר שבכל פסיעה הביאו שור ומורי, ובכל שש פסיעות שבעה פרים ושבעה אלים. רב חיסטה אומר קצת פחות, בכל שישה צעדים שור ומורי, ובכל 36 צעדים אז שבעה פרים ושבעה אלים. כל הטוב.